סייעתא דשמיא, שמונה פרקים, פרק שלישי, במהדורה שבגמרות זה אות ד'. אמנם חולי הנפשות אשר לא ירגישו בחוליים, וידמו בו שהוא בריאות. בסדר? אומר, יש כמה סוגי חולי נפש. חולי נפש, הכוונה כמו שהוא הגדיר פה מקודם, חולי הנפש זה אנשים ש... שיש לנפש בריאות וחולי כמו שיש לגוף בריאות וחולי, וזה בעצם מידות לא מתוקנות. אנשים שאין להם את השקט הפנימי, כמו מי שזוכר שדיברנו שבוע שעבר, שאין להם את השקט הפנימי ולכן הם כל הזמן הולכים לקצה, הם מתאבים להפלגות ותופסים את העולם בצורה לא נכונה. זאת אומרת, ההנאה שלהם נהיה דבר שהוא לא טוב, דברים שהם לא טובים להם, והם מתאהבים בזה ומתמכרים לזה ונופלים. נופלים, יורדים ויורדים ויורדים, והמקום שזה מגיע, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על התמכרות, בסדר, התמכרות היא תופעת קצה. היא לא כל אחד שעובר פעם עבירה, זה אומר שהוא מכור. ולא כל אחד ששותה לחיים, זה מכור לאלכוהול, ולא, כן, שכיח, אתה יודע, מדברים עם אנשים ואומר, וואי, הבן שלי מכור לסמארטפון. עכשיו אני אומר, רגע, בשבת הוא גם עם הסמארטפון? לא, בשבת לא. זה לא ממש מכור. אז זו שאלה אחרת, כן, הוא סובל או נהנה? הוא בטח שהוא נהנה, אז אם הוא נהנה הוא גם לא מכור. עוד פעם, שאלה מה הגדרות של מכור, ויש כאלה שבדעה אחרת, הרב טברסקי המפורסם, כן היה בדעה שאפילו אדם שנהנה ממה שהוא עושה, ואפילו יכול לעצור את עצמו במקום מסוים, עדיין עכשיו מכור, אבל בסדר, יש לזה כמה וכמה הגדרות, לא ניכנס לזה כרגע.
אנשים שלא משנים בשבת הם מכורים?
הם לא לגמרי מכורים. בוא נגיד ככה, לפחות לפי חלק מהתפיסות, מי שמסוגל לא להשם בשבת לא ממש מכור. זאת אומרת, כי פה יש דרגות שונות. יש אדם שעושה משהו, כן, תאוות שהוא עושה, ויש אדם שהופך להיות מכור. במכור זה סוג של תאווה מאוד קיצונית. התאווה המאוד קיצונית הזאת יושבת על מקום של חסר פנימי. וזה דבר מאוד מאוד בולט, ומי שמכיר קצת, אולי אפילו בשיטה של 12 צעדים, או יש שם את מה שנקרא הספר הלבן, בסדר? מדבר שם על הנקודה הזאת שיש חסר, הבן אדם מרגיש את המצוקה הפנימית, את החסר הפנימי, ואז הוא שותה אלכוהול, בסדר? הספר הלבן זה אלכוהול. הוא שותה אלכוהול, וזה איכשהו מרגיש שעושה לו תחושה טובה. הוא לשלב מסוים, אין לו את התחושה של החסר הפנימי הזה. עוד פעם, הוא לא פתר את הבעיה, הוא ברח מהבעיה, כן? אבל לרגע מסוים, לשעה מסוימת, אין לו את החסר הזה. וזה מה שהם קוראים השתייה הראשונה. בסדר? זה השתייה הראשונה. השתייה הראשונה סיפקה את הבן אדם, מנעה ממנו את תחושת החסר. עכשיו, את השתייה הראשונה הזאת הוא מנסה לשחזר. ולכן כשעוד פעם חוזר את תחושת החסר כי הוא לא פתר אותה, אז הוא ינסה לשחזר את השתייה הראשונה כשהוא ישתה עוד פעם אלכוהול. וישתה, וזה לא יעצור, ואז הוא יגביר כמויות לאט לאט, וכך שהוא נהיה מכור. כשבעצם הבסיס של ההתמכרות הזאת זה התחושת חסר פנימית שממנה האדם סובל. אתה יכול לראות את זה גם הרבה מאוד מושגים בחיים, שאנחנו הרבה פעמים אוהבים לתלות את הבעיות במכשירים חיצוניים, בסדר? הסמארטפון בעייתי, האינטרנט, הצ'אטים, האינר, יש לזה כל מיני, כל שם וחניך עד איסלי, הוא הבעייתי, בסדר? הסרטים בעייתי וכו'. זה הרבה פעמים, אתה מסתכל לעומק, זה לא זה הבעייתי. הבעיה היא החסר הפנימי שבאדם. החסר הפנימי הזה מתמלא בצורות לא נכונות, ואז מתחיל תהליך שכשהנפש, אין הבור מתמלא מחולייתו, כן? הבעיה מתחילה להיפטר עם דברים חיצוניים לא טובים, זה הולך למקום לא טוב.
מתרבים הדברים החיצוניים, מתרבים גם החסר?
בהגדרה שהגוהן חוזר בשם רבי שלמה אבן גבירול במבחר הפנינים, אז הוא אומר, כן, זה כמו מים מלוכים, שהאדם, כמה שהוא נכנס לזה יותר, הוא נהיה עוד יותר צמא. אבל זה לא חייב להיות, כי בוא נגיד, יש גם מקרה כזה, והרמב"ם עצמו גם ידבר על זה בסוף הפרק הזה שלנו, ידבר על נקודה כזאת שהאדם עושה משהו שרק מגביר את הצמא ומגביר את הבעיה. פה זה לא חייב להיות, כי בסופו של דבר, השתייה הראשונה, האדם לא מחפש עכשיו משהו יותר. הוא פשוט לא מצליח להגיע לחוויה של השתייה הראשונה, בלי שהוא פשוט ישתה כמות גבוהה יותר. בסדר? יש סבילות של הגוף לאלכוהול. בסדר? אז ההיי, הסטלה, בסדר? מגיע אחרי יותר כמות, יותר חומר מסוים שצריך להגיע. ולכן הוא בעצם מגביר חומרים, הוא מגביר את הבעיה.
מתנזר ממשהו מסוים, הוא צריך לחפש משהו אחר שימלא לו את זה, את החיסרון?
בגדול כן. בגדול כן, בן אדם שמחפש לצאת מדברים שהם שליליים בשבילו, הדרך היא, ואגב, בדיוק מה שהזכרנו שבוע שעבר, מעיקור כאוביד היא נשדאית את נפשי כאוביד, להיכנס למשהו שייתן סיפוק ברמה של דבר המותר, לא דבר בעייתי, ומשם להגיע לרמות גבוהות יותר. אבל אם אתה מדבר את מה שבאמת צריך לבנות, זה לטפל בתחושת החסר. לטפל בבעיה עצמה. עוד פעם, אני לא מדבר על מקרים של התמכרות קיצונית, שם הסיפור הוא אחר, זה ממש, זה מחלה, זה הופך להיות דבר מאוד בעייתי, וזה גם יושב על מקומות, על רגישויות יתר שיש לאנשים, דברים שמורכבים יותר ושדורש הרבה יותר טיפול והרבה יותר לעומק, אני לא נכנס לזה כרגע. אבל אני, מה שמעניין אותי כרגע, שאנחנו מדברים על התמכרות, זה רק בשביל מה שנוגע אלינו. מה שנוגע אלינו זה בעצם יצור אורי רגיל. בסדר, יצרים רגילים, תאוות רגילות. גם שם יש, תקרא לזה, מרכיבים התמכרותיים. בסדר? גם כשאדם נופל בתאוות רגילות, גם כשאדם נופל באכזריות, גם כשאדם נופל בכל מיני דברים שהם יותר קלאסיים, שהם לא, הוא לא מוגדר עכשיו כבעייתי, משהו קיצוני, יש שם איזשהו חסר מסוים שהאדם מנסה לחפות עליו, לחסות עליו, ולכן הוא בעצם בורח לכל מיני תאוות חיצוניות, לכל מיני דברים אחרים. אבל בבסיס של כל הסיפור הזה יש כאב גדול מאוד. אני אולי צריך להדגיש את זה קצת יותר, כי אתה רואה היום, ברוך השם, הרבה ספרים שיוצאים על נפש ועל טיפול בנפש, ואני מדבר גם על ספרים חרדיים, שאיך אחד כותב שם שהוא לא קרא אף פעם ספרות חול, והוא רק קרא תורני, לפעמים אתה אומר, וואי, חבל שהוא לא קרא, כן, לא, באמת, כי הוא מדבר שטויות לפעמים. אבל, זאת אומרת, עוד פעם, אתה לא אמור לבנות דברים על בסיס חיצוני, יש לנו בסופו של דבר בית מדרש גדול שיש בו באמת מענה אמיתי מתוך נפש האדם, אבל על כלים מסוימים שנותנים לך הבחנות על מציאויות, אין, זאת אומרת, לא ראינו את רבו יסיינו את הקפידה הגדולה הזאת של לא לקחת שום דבר מבחוץ. זאת אומרת, גם אם כאלה לקחו יותר וכאלה לקחו פחות, אבל טוב, לא ניכנס לזה. אבל אני אומר, יש למשל ספר אחד כזה שעוד פעם כותב שהוא לא לקח משום מקום, והוא מתאר שם מה ההתמודדות, מהי ההתמכרות, מה הבעיות, איך מתמודדים עם זה. והוא מתאר את זה שכל הסיפור זה טייבס. שאנשים נמשכים לתאוות ומחפשים את עידוני העולם הזה, וטייבס אוי לו מה זה, והטייבס האלה זה החורבן, ושם מתחיל וצריך להתגבר על הטייבס, והוא חיבר ספר שלם על העניין הזה. הוא פשוט לא מדבר על המציאות, הוא מדבר על איזו מציאות דמיונית שקיימת אצלו בראש, שבמציאות שלו, אז כל הסיפור זה טייבס, ואנשים מחפשים תאוות. אין, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד על אף אחד, אבל אני לא מכיר אפילו אחד שעזב, שהתפרק מבחינה רוחנית, בסדר? ולצערי, יצא לי להכיר כמות מכובדת, לא היה אחד שחיפש תאוות. זה תמיד, מה שאני מכיר עוד פעם, תמיד כאב מטורף. זה תמיד מצוקה קשה מאוד, והזכרנו פה כבר בעבר בכמה צורות את העניין הזה של המצוקה, כן? שאדם שאין לו חוויה חיובית, יש לו רק חוויה שלילית, זה גדל למצוקה, והמצוקה היא כוח דוחף, היא כוח מניע מאוד חזק, לנסות לשנות את המצב בכל מחיר, וכך אנשים מגיעים למצבים האלה. להסתכל על הסיפור הזה במבט כל כך חיצוני ולהגיד, תאוות, כאילו, מישהו אמר לי לאחרונה לאחד, כאילו, מה הוא רצה להרוויח שהוא רצה, שהוא עזב את הדת? כאילו, הוא רצה להרוויח, כאילו, למה החלטת שהוא רצה להרוויח? הוא היה בכזה הפסד, הוא היה בכזאת מצוקה, שהוא חשב שאולי הוא יצליח לעצור את ההפסד, לא שזה עזר לו. אבל זה משהו, זה המניע. זאת אומרת, אם אתה מחפש את המניע, אל תחפש אותו ברצון לרווח. תחפש אותו ברצון למניעת הפסד, לחתוך הפסדים.
לא הייתי אולי מסייע לעבודה זרה לו בשביל
הרעיון? כן, אבל זה מדובר על... טוב, לא על הסוג שאנחנו מכירים ושאנחנו מדברים. כשאתה מדבר על המצב של היום, זה כמעט תמיד... עוד פעם, וגם אם תסתכל לעומק, בסדר? אתה רואה שוק. ובשוק הזה יש המון בלגן, ויש המון רעש, ויש המון דברים שליליים ושליליים יותר, בסדר? ואתה יכול להסתכל על פרט מסוים ולהגיד, הוא שותה, כן, הוא מעשן, כן, דברים כאלה. אבל תנסה להרגיש את הרוח שמעל השוק, תנסה להרגיש מה באמת קורה פה. מה שיש פה באוויר, בדידות. בדידות קשה, כואבת, מרסקת, מפרקת, והמון המון אנשים שרצים ומנסים לברוח מהבדידות הזאת. ומטביעים את יגונם בטיפה המרה. בסדר? הם מטביעים יגון, זה בדיוק מה שהם עושים. זאת אומרת, הם חיים ביגון, זאת אומרת, אנשים שמנסים לברוח מכאב נוראי, חומצה מהקלט, דבר שהם סבל מטורף, ועל ידי כל מיני חומרים שמנסים לשמח אותם. זאת אומרת, הוא דופק את הראש, וכך הוא מצליח לברוח מהמציאות של החיים לזמן מסוים, שאז יש לו איזשהו רליף, כן? איזושהי נשימה שהוא יכול לנשום לרווחה. אז יש פה רצון להנאות, יש רצון באדם להנאות, אבל הרצון להנאות הוא לא כל כך חזק ולא מספיק חזק בשביל זה. החסר, המצוקה, היא הכוח המאוד מאוד חזק ומאוד מניע. ולכן, כשאנחנו מדברים פה, עוד פעם...
מאיפה מגיעה המצוקה הזאת? כאילו, יש כל כך הרבה אנשים...
זה בבסיס, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו חסרים, וגם הנפש לא ישימו עלי, משל אירוני שנשא בת מלאכים. אדם נמצא במצב של מצוקה, והמצוקה הזאת היא בריאה, כי בסופו של דבר האדם אמור לשאוף למלות את החסר, והמניע של האדם זה המצוקה. הרצון לעלות, הרצון להשתנות, הרצון לשנות את הדברים. וכמה שהאדם פחות מלא בעצמו ופחות יש לו תכונה של עצמו, הוא מתחיל לחפש אישורים. בסדר, הוא מחפש אישור לקיום שלו, למציאות שלו. ומאיפה הוא יקבל אישורים? אז יש המון המון אישורים פייק ברשת, שאתה יכול לקבל בקלות. כאילו אישור מחברים, אישור מכל מיני אנשים שיתנו לך אישור, כן? או יאשרו חברות, או יאשרו, בסדר, וסוג של, הנה, אני פה, אני... מישהו סיפר לי השבוע, הוא אומר שהוא, היה לו קשר וירטואלי, מישהו מאוד מפורסם. והוא, כן, והוא היה בטוח, כן, שהם מכירים אחד את השני. כאילו, הוא שסיפר לי את זו עברי חסידים, פעות ארוכות, וחסיד סאטמר דווקא. אבל לא משנה, יש לו את המצבים שלו ואת הדברים שלו, ושם כאילו, רוב, יום אחד פגשתי את אותו אחד ברחוב, הוא אומר, אני הייתי ממש מרוגש. כי אנחנו חברים, אומר, והוא לא זיהה אותי בכלל. זה ממש ריסק אותו, כן? זה היה מאוד קשה לו, הנקודה הזאת. כי יש פה באמת נקודה שהבן אדם הזה, בצורה מסוימת, קיבל אישור, כן? קיבל את המקום שלו מאיזשהו דבר חיצון. אני לא יודע כמה להיכנס לזה עכשיו, אבל זה חלק מהתפיסת זהות של האדם. בסדר, אנשים חכמים שדיברו על הזהות של האדם, הגדירו את זה שהאדם הוא לא מה ש... הוא חושב על עצמו, ולא מה שאחרים חושבים עליו. האדם הוא מה שהוא חושב שאחרים חושבים עליו. בסדר? כך הגדיר את זה אדם חכם. האדם הוא מה שהוא חושב שאחרים חושבים עליו. עכשיו, קוראים לזה גם אפקט המראה. בסדר? כאילו, האדם מסתכל, מה הם חושבים, אתה לא יכול לדעת. אתה יכול לחשוב מה הם חושבים, ואז הוא לא מרגיש את עצמו. כן, רגע, אז מה הם חושבים עליי? חושבים עליי שאני צדיק? חושבים עליי שאני תלמיד חכם? חושבים עליי שאני בטלן? מה הם חושבים עליי? ובידי זה האדם מעצב את הזהות שלו. זאת אומרת, הוא תופס מציאס, כן? זה אני, מה אני? האדם שואל את עצמו, מי אני? מה אני? מה המציאות שלי? אז הזהות שלי, המציאות שלי, זה מה שאחרים סביבי חושבים שאני. ופה מגיעה באמת נקודה שאני לא חושב שהדבר הזה, הרצון של האדם לעצב את הזהות שלו לפי איך שאחרים מסתכלים עליו, אני לא חושב שזה גרוע. זה יכול להיות דבר מאוד טוב שהאדם מסתכל, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התכונה הזאת לעצב את עצמנו במראה, לחשוב על איך הוא חושב עליי. אבל זה יכול להיות צורה עליונה, זה לא חייב להיות צורה נמוכה. זאת אומרת, אני לא מדבר כרגע על זהות חברתית, אני מדבר על זהות עצמית, זהות של האדם מול עצמו, בצורה גבוהה יותר. כשמוישה רבינו עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ושואל, אוי די איני נועז דרוכך. כן, מבואר בספרים, זה הבעל התחלס כותב את זה בספר של עושה ישורים. אומר, כשמוישה רבינו שואל, אוי די איני נועז דרוכך, הוא לא רואה חשבון של הקדוש ברוך הוא שרוצה לדעת, כאילו, איך אתה מנהל את הספרים שלך? איך אתה, על מה אתה נותן שכר? על מה אתה נותן עונש? איך אתה מתנהל? מה זה העסק שלך? איך הוא מתנהל? כאילו, הכל כבר מסודר, רק את זה אתה עוד לא יודע. הוא שואל שאלה אחרת, שאלה מאוד עמוקה לגבי עצמו. איך אני בעיניך? כמו שילד רוצה לדעת, איך אבא שלו מסתכל עליו? אבא שלי מעריך אותי? הוא לא מעריך אותי? הוא כזה פני פוקר כזה, אתה יודע, לא, 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 לא מסמן לך. הבאת הביתה מבחן, 98. אתה לא יודע אם הוא כועס על השתי אחוז החסרים, או שמח על ה-98 שיש. כי הוא לא מגיב. כאילו, בוא, תספר לי שאתה חושב שאתה, וואו, וואו, השקעת, כל הכבוד לך. תשמע, איזה ציון, אתה מוכשר. תן לי פידבק, בסדר? השאלה הזאת היא שאלה מאוד רצינית, שכל בן אדם שואל. הוא אומר, הוא רוצה פידבק מהסביבה שלו, מהמשפחה שלו, מההורים שלו. מישהו שתעריך אותי, תגיד לי מי אתה. תגיד לי מי אני, בעצם. נכון? כשאני יודע מה אחרים חושבים עליי, אני יודע מי אני. תעזור לי לגלות מי אני. בסדר? זה קורה גם מאוד משמעותי גם לגבי חינוך. זה משמעותי בעוד נושאים בחיים שאפשר לראות אותם, כן? אתה משדר לאנשים אתה לא סומך עליהם, אתה סופר את הכסף שהם מביאים. אתה משדר להם שאתה גנב. אני לא סומך עליך בכסף, מבחינתי אתה גנב. זאת אומרת, אתה מספר לו, לילד שלך, כשאתה ככה סופר את הכסף מדויק מדי, אתה מספר לו שאתה דדה לך, שאני חושב שאתה גנב, אני בתור אבא שלך. אני חושב שאתה גנב, לכן אני סופר את הכסף מאוד מדויק. או נותן אמון. אתה הבאת, זה בטח טוב. בסדר? יש פה כל הזמן את המשחק הזה. והדבר הזה הוא בסדר. ככה האדם עובד. האדם עובד, הוא מחפש לדעת מה אני לפי איך הסביבה מגיבה לי. אנשים נמוכים נמצאים בסביבה נמוכה. הם מחפשים את זה אצל חברים נמוכים. הם המראות שלהם. זאת אומרת, האדם הוא מאוד מאוד נזיל. בסדר? מאוד חומרי. אם דיברנו בשפה של חומר בצורה, הוא מאוד מאוד חומרי. הוא בדיוק כמו מים. תן לו, אל תיתן לו מקום, הוא יתפזר לגמרי, הוא יישפך על השולחן ומשם לרצפה וימשיך להישפך, הוא יתפזר לחלוטין. המים עצמם, אתה שם אותם בכוס, הם מקבלים צורה, אתה שם אותם בבקבוק, צורה אחרת. הוספת להם צבע, הם קיבלו את הצבע, הוספת להם טעם, הם קיבלו את הטעם. הם משתנים כל הזמן. האדם גם הוא משתנה. מה מעצב אותו? שייפ, כן? מה נותן לו את הצורה? הבקבוק שבו הוא נמצא. מה הבקבוק שלנו? בקבוק של מראות. בסדר? מה אני חושב שהוא חושב עליי, מה אני חושב שהוא חושב עליי, מה אני חושב שהוא חושב עליי. זה המראות שמחזירות לנו את האור ומעצבות את הצורה שלנו. את החומר לצורה בצורה הזאת. עכשיו, את זה יכול להיות ברמה נמוכה ויכול להיות בצורה עליונה יותר, צורה גבוהה יותר. יש פה נקודה, סליחה, לא תכננתי בכלל להיכנס לנושא הזה, אבל שיהיה. יש פה גם נקודה עמוקה יותר. במקום מאוד מפורסם ליוונים, מקדש מסוים בדלפי, היה כתוב על השער, דע את עצמך. בסדר? זה היה הכניסה אל החוכמה, הכניסה אל המקדש, כן, אל ההיכל, זה דע את עצמך. וזה בעצם האמירה של מהי הזהות שלך, מי אתה, מה אתה. וזה דבר שעוד פעם בתפיסה המקובלת, כן, מדבר בכלל, בפרט בטיפול, וזה הזהות, הזהות של האדם היא משהו שמתגבש סביב ה-16-18, כן, 16-18, מתגבש את הזהות של האדם, וזאת הזהות שמלווה אותו לאורך חייו. חבר חכם אמר לי שכשאתה מתבונן ביהדות, אתה רואה שהתפיסה היא שונה מדי את עצמך. התפיסה היא דע לפני מי אתה עומד. בסדר? זה מה שכתוב בשער של הכניסה להיכל שלנו, לא בדלפי. השער, הכניסה זה דע לפני מי אתה עומד. זאת אומרת, הזהות היא א', היא לא יציבה לכל החיים, היא זהות צומחת. זהות משתנה. בסדר? זהות שבה האדם גדל עם הזהות שלו. נכון, שלב מסוים, כשהייתי 16-18, הוא אפילו לפעמים יותר מוקדם, כן? מקובל במחקר שבחברות שמרניות קורה שהזהות מתפתחת בגיל צעיר יותר. אבל נניח, בגיל צעיר יותר, אבל יש לי זהות מסוימת שעוצבה על ידי החברים שלי בישיבה קטנה, על ידי ההורים שלי, המשפחה שלי והכל, ואז צמחתי. אז רגע, זאת הזהות שלי ואיתה אני רץ לאורך כל החיים? לא. הזהות שלי צומחת ומתפתחת, ואני כל הזמן שואף להגיע לדע לפני מי אתה עומד. זה לא דע את עצמך מי אתה, ומי פה אתה מכניס ושלום, זה החיים שלך. בספרים זה מכונה איסוב מול יעקב. איסוב הוא עשוי, והגישה של איסוב לחיים זה אין מקום לעבודה. אין מקום לעבודה. ככה נולדת, זה מה שאתה, ואת זה שמה שתהיה עד סוף חייך, תלמד רק איך לעשות את זה בצורה הכי נוחה והכי נחמדה. בסדר? בספרים של אישביץ הזה נקרא נוקי אגב אימי. הוא כאילו מגיע לעולם עם רבקו אימנו, יצחוק אבינו, שהוא אפרו צובר ומונוח על גבי המזבח, אז הוא ממילא קדוש וטהור. אז כל גם התאוות שעולות לו בלב, הכל בסדר. כן? מפה והלאה, אין עבודה. אין עבודה, אין תהליך שינוי בחיים. הקיצוניות השנייה זה יעקב אבינו. שיעקב אבינו משתנה כל הזמן. הוא כל הזמן משתנה. או אלוהיקים, או רואי, או איסים, או ידיע הדברים הזה. שיעורים על מאה שלא היה חי, יש בזה אריכס גדולה, אני לא ניכנס לזה עכשיו, אבל החיים של יעקב אבינו הם חיים משתנים כל הזמן, הוא כל הזמן משתנה, יש מציאות כזאת, מציאות כזאת, וגם מציאות שהוא כבר חווה בעבר, חוזרת עכשיו פעם שנייה, הוא צריך להחליט מחדש מה לעשות. הוא לא חי בעולם קבוע ואין לו זהות קבועה ויציבה. הזהות שלו משתנה כל הזמן, כי דע לפני מי אתה עומד, הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן כל הזמן הדברים משתנים. לא שולבתי ולא שוקטתי ולא הנחתי, ויובוי רויגה זה ביקש לשב בשלווה, קפץ עליו. החיים משתנים, הם מאוד מאוד דינמיים, והם עצמם, הוא משתנה לפי המציאות של החיים. זה לא צורה אחת של בקבוק, הצורה של הבקבוק משתנה כל הזמן, ובמילא האדם משתנה. וזה שתי גישות. עכשיו, בגישה הזאת של יציבות, זה דבר אחד. הגישה השנייה, הגישה של לצמוח. הגישה של לצמוח זה בעצם גם למה אני מייחס את מה שמעצב אותי. האם אני מתעצב על ידי הדברים החיצוניים לי פה ברמה הנמוכה, או שלא. אני צמחתי, גדלתי, אני משנה את נקודת הייחוס שלי. בסדר? אני, המראות שלי משתנות. עד להגיע למצב, הגענו, הבאנו מקודם מוישה רבינו, זה באמת דרגה גבוהה, או ידיעני נועס דרוכחו. כשהוא מבקש או ידיעני נועס דרוכחו, בעצם מה הוא מבקש? לא להיות דרוכח שמו של הקדיש ברוך הוא. יש ריבונו של עולם. ספר לי מה אתה חושב עליי. מה האלגוריתם? מה הסוד? מה הקוד? בסדר? כשאני, הקדיש ברוך הוא לא עונה לו, אבל כשהוא עומד שם, מה הוא בעצם מבקש? הוא מבקש, תגיד לי, צדיק בן צדיק, צדיק בן ראש, קמתי בבוקר, והלך לי משהו טוב, זה אומר שאתה אוהב אותי? זה אומר שאתה חושב שאני טוב? זה אומר שאתה חושב שאני ישר, שאני ראוי? או שזה לא אומר כלום? קמתי בבוקר ויש לי מיגרנה, מה זה אומר? אני יכול ללמוד מזה שזה אומר שאני משהו לא בסדר? זאת אומרת, זאת השאלה של אוידיאני נועז דרוכך, או תספר לי, כשאתה עושה משהו, מה זה מגלה לי? מה חשוב לי לדעת בדבר הזה? זה כדי לדעת מה אני, מי אני, מה המשמעות שלי, מה הזהות שלי. כי החיפוש הזה, המקום המאוד מאוד עמוק באדם, שמחפש את הזהות שלו, ואצל כמה שהאדם יותר גדול, הוא מחפש משהו יותר גבוה, כן? הצורה, המראות שלו, עוד פעם, שימו לב, בעומק זו אותה שאלה, בסדר? זו השאלה היא מה אני חושב שאחרים חושבים עליי. אבל האחרים פה משתנה למשהו הרבה יותר גבוה, זה מה אני יכול לדעת, בסדר? מה אני יכול לחשוב על מה שאתה חושב עליי? מוישה רבינו עומד מול הקדוש ברוך הוא ושואל את זה. וכשהוא מגיע לאיזושהי מסקנה בדבר הזה, זה בעצם לקבל אישור. לא כמו לקבל את כל האישורים שיש ברשת, כל האישורים פייק, שהם נמצאים בכיף ובזמינות, לקבל את האישור מהיוצר. היוצר בעצמו חותם. זה מאושר, זה בסדר. אתה... כן, היצירת אומנות הזאת מאושרת, היא בדיוק ככה היא צריכה להיראות. עכשיו, לפעמים זה מפליא, כן, יש לך לפעמים יצירות אומנות מעניינות. פעם היצירות אומנות היו ריאליות, פנים היו פנים, עץ היה עץ, גלים היו גלים. היום, כאילו, מתנועת הדדה, בערך לפני 100 שנה, במלחמת העולם הראשונה, אחר כך, בסדר, פיקאסו וכולי וכולי וכולי, יש תנועה באומנות שזה קצת מורכב יותר, יש לך עין פה, אף שם, כאילו הכל כזה נראה מעניין, ויש לך לפעמים באמצע הציור, בום, חור, מה החור הזה? רגע, זה נזק? מישהו בעט בציור הזה? לא, 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 זה... ככה זה בנוי, הרעיון הוא ציור בית עם חור במרכזו, כאילו, זה, זה... ולפעמים נראה לך שקפה נשפח על התמונה ומישהו, זה האומנות. עכשיו, עוד פעם, מה יש פה בדבר הזה? איך אתה יודע? איך אתה יודע אם הציור הזה הוא באמת ציור של בית בכפר, אתה יודע, בסגנון כן, ימי הביניים שמישהו בעט בו וקרא אותו, או שלא, זו פשוט אמנות מודרנית, וכן, ככה זה צריך להיראות, עם בננה מרוחה. כאילו, זה הצורה של הדבר. זאת האומנות שבדבר. אתה רואה אם האומן חתום על הציור הזה, או לא חתום על הציור הזה. אם האמן לא חתום על הציור הזה, אז אתה אומר, לא, לא, אל תצטט את זה בשמי, אם תצטט אני אכחיש. הוא בעצם לא לוקח אחריות על הציור, מבחינתו אין לו אחריות על זה. לעומת זאת, יש מצב שהאמן חתם על הציור. הוא אומר, זה מה שאני רוצה, זאת היצירת אמנות בעיניי. ככה אני רואה. אותו, אתה יכול להסכים, אתה יכול לאהוב, אתה לא יכול לא לאהוב, אבל זאת האמנות שאני יוצר פה. פה יש מקום שבו הקדוש ברוך הוא, היוצר, חותם עלינו. ואז שהוא חותם עלינו, יכול להיות שזה אדם שנראה לך, או נראה לרבי אלעזר ורבי שמעון, מכוער ביותר. וכמו שרב צודק מסביר בקדוש אויס י' א', מכוער ביותר הכוונה שהוא פגום בתאוות נוראיות. בסדר? והמכוער ביותר הזה, מה עונה לרבי אלעזר ורבי שמעון כשהוא שואל אותו, כל בני עירך מכוערים כמותך, גמור בתייניס, מה הוא עונה לו? לך לאומן שעשה אני. לך לאומן שעשה אני, תראה, הוא חתום עליי. הוא היוצר, והוא ברא אותי ככה, וכמו שרב צודק מסביר שם, זאת היצירת אומנות שלו. עם תאוות כאלה, עם נפילות כאלה, משם התיקון שלי מגיע. זה מה שאני צריך. אתה, ברוך השם, קיבלת חיים אחרים. קיבלת התמודדויות אחרות, קיבלת נפילות אחרות, קיבלת חיים עדינים, עידה ללב, כן? חיים עדינים של בן תירה, וזה ההתמודדות שלך בחיים. אני קיבלתי מתנה אחרת משמיים. אבל האומן חתום עליי, לך לאומן שעשה אני. בסדר? זה החתימה שיש לאדם מהקדוש ברוך הוא, כשהוא יודע שהאומן חתום על היצירה הזאת. והדבר הזה הוא בעצם האידיאלי לעזור הריבוי של העולם. איך אני יודע אם אתה חותם עליי או לא? אגב, יש את הדבר אצל רב שמעון בר יוחאי, בהדרזותא, שהוא גם אומר את הרעיון הזה, הוא אומר שאני לדוידי ואולי צ'וקוסוי. רבי שמעון בר יוחאי עובר חיים לא פשוטים. זאת אומרת, הוא מדבר על הרומאים, ואז מה קורה? צריך לברוח, יושב בחול, 12-13 שנה, עם הבן שלו שלא עשה כלום, רק נפל יחד איתו. והוא לא רגוע, הוא לא בטוח שהוא עשה את הדבר הנכון. מי אומר שעשיתי נכון? אולי הייתי צריך להיות כמו רבי יויסי, לשתוק. אולי הייתי צריך להיות כמו רבי יהודה, לשבח את הרומאים. אומר, אם הייתי עושה את זה, הייתי יושב עם התלמידים שלי, בישיבה, מלמד אותם, מוסר שיעורים, במקום לשבת פה בחול בלי בגדים, אין מניין, אין אוכל נורמלי לשבת, חרובים, בסדר, אבל כאילו, מה הסיפור? מי אומר שעשיתי נכון? אולי אני אגיד לשמיים, אגיד לו, מה עשית שם? כאילו, מה אתה מדבר יותר מדי? מה חסר לך לדבר? מה אתה... הוא לא יודע. הוא באמת לא יודע אם בשמיים מרוצים ממה שהוא עושה, או בכלל מסתכלים, כאילו, בא, בן אדם, כאילו, פול גז בניוטרל, מה אתה עושה? כאילו, אתה משקיע אנרגיה, שורף על כלום. בשביל מה? מה חסר לך לדבר? הוא לא יודע את זה. והוא ביום האחרון לחייו, בהידרי זוטה, הוא פותח ואומר, פוסח רב שמעון ואומר, אני לדוידי ועולי תשוקוסוי. אני לדוידי ועולי תשוקוסוי. כל יום בבחד, כתירי סקטרנה בביקוד שבריחו. כל החיים שלי, אני בקשר אחד הייתי עם הקדוש ברוך הוא. אני ניסיתי, אני לדודי. לא ידעתי אם זה נכון או לא. רק היום, ביום האחרון לחייו, אני רואה שעולי תשוקוסוי, הוא גם השתוקק עליי כל החיים. ביום האחרון לחיי רב שמעון ברוך הוא, הוא חותם עליו. ואומר לו, אני כל הזמן התגעגעתי למה שרצית, מה שעשית. כל הזמן אהבתי את מה שעשית. כל הזמן הייתי איתך. אבל את זה האדם לא יודע לאורך החיים שלו. דוד המלך, אתה יכול באמת לראות את זה, אבל פה, דוד, אתה רואה את זה רב שמעון ברוך הוא גם כן. מה השאיפה שלו? מה הצורה שהוא מנסה לקבל? את הצורה העליונה. הצורה, המראות, שבאמת זה מספרות לו מי הוא, זה אני לדוידי. הוא מכוון אותם למעלה. בסדר? אתה יכול לכוון את המראות שלך לאנשים סביבך נמוך, לאנשים סביבך גבוה, ולמעלה. אז אני לא אומר, לכוון למעלה זה פרויקט חיים. זה רב שמעון בר יוחאי, זה מוישה רבינו, זה דוד המלך. בסדר? יש עוד דוגמאות, אני לא אכנס עכשיו, אבל יש עוד ועוד דוגמאות שאתה יכול לראות את זה, אתה לכוון את המראות לכיוון מעלה, משם לקבל את הזהות שלי. ושם זה תמיד יהיה צומח. כי אתה לא מקבל תשובות בעולם הזה. העולי תשוקוסי מגיע רק ביום האחרון לחיים. מוישה רבינו גם הועידי עניינו אז דרוכך, הוא לא מקבל את התשובה על זה. אבל הרצון להתאים זה בעצם זהות שצומחת, היא לא נשארת במקום הזה של הנה אני פה, ככה אני וזהו זה, אלא כל החיים לצמוח, כל החיים לגדול, כל החיים לנסות לעלות יותר ויותר גבוה. אנחנו בחסר. אני חוזר לנקודה שלנו פה. אנחנו בחסר, נולדנו בחסר, אבל את החסר הזה איך ממלאים? בסדר? את החסר הזה איך ממלאים? אפשר למלות את החסר בצורה של, כן, לברוח למטה, נמוך מאוד. אפשר למלות את החסר בצורות פשוטות יותר. והמטרה של החסר הזה זה למלות אותו למעלה. זה להגיע לדרגות גבוהות יותר.
זאת התשובה של לך לבוא נשאר סורני. תעבוד על עצמך ותשפר את זה.
נכון, וזה העבודה שלו. זה העבודה שלו, לך לומן שעשה אני. הקדוש ברוך הוא עשה אותי עם תאוות כאלה, עם נפילות כאלה, במצבים כאלה, ומפה אני מטפס. אני מטפס בסולם, אני מטפס ונופל ומטפס ונופל, כי זה החיים.
על כולנו חתום הבורא.
על כולנו הוא חתום, ועל כולנו בני ישראל הוא חתום בחתימה מיוחדת, שכמו שרמת ואלי כותב במלוכים א' פרק חס, אומר שכל בני ישראל היו ביציאת מצרים והתבררו לגמרי. זאת אומרת, הם קדושים וטהורים, אבל יש אחר כך לכלוכים חיצוניים שיכולים להיות עליהם, אבל מצד עצמם הם מבוררים. שנייה, זה מתחיל גם לפני כן כבר מיעקב ובינו, כמו שהיה לשם, מרחיב בזה מאוד, שיעקב ובינו יתברר לגמרי מבפנים, אבל מבחוץ יכול להיות חיזרון. לכן יהודי, בעיקרון, יש בו קדושה פנימית גדולה, אבל העבודה שלנו בחיים זה לברר את הקדושה הזאת גם מהחיצוניות של הדבר. ובשביל זה יש לנו תפקיד בעולם. אבל כולנו שמענו, אנוכי השם אלוהיכם, ואנוכי השם אלוהיכם נאמר לכל יהודי, לא בלשון רבים השם אלוהיכם, אלוהיך, לכל אחד ואחד מישראל. אנוכי השם אלוהיכם, אני השם אלוהי אלוהיכם, שיצרתי אותך, בראתי אותך ככה, חתמתי עליך. אתה יצירת אמנות. יצירת אמנות באולטרה מודרני, בסדר? ככה ממש איזה בננה שתלויה שם, ולא ברור מה הסיפור שלה, כן? לא ברור לך לגמרי עם הכוס הזאת שעומדת פה עם הסיגריות בתוכה, עם השאריות של הקפה, אם זה יצירת אמנות, או שזה, לא, הוא עוד מעט הולך לזרוק את זה לפח. אבל הוא חתום על זה. ועל כל אחד מאיתנו, כל אחד מבני ישראל, הקדוש ברוך הוא חתם. טוב, זה באמת נושא רחב, אבל יש בנו בעומק מקום שבו הקדוש ברוך הוא חתם עלינו. ומפה, מהמקום הזה, שאנחנו יודעים שהוא קיים, אנחנו יוצאים למסע לגלות את זה במציאות, לגלות את זה בחיים, ולגלות את זה על ידי הפעולות והמעשים שלנו והרצונות שלנו, לברר אותם, להעלות אותם, כשזה תהליך, שתהליך שבוודאות, במראש אנחנו יודעים, הוא ילווה בעליות וילווה בירידות, יהיו התרגשויות ויהיו אכזבות, זה יצר, יהיה שמחה, אבל ככה אנחנו נעלה. ובעצם זה שאנחנו בני ישראל, ואנחנו משייכים את עצמנו, רשומים בשמך, בסדר? מגדירים את עצמנו כבני ישראל. עצם זה, אני אולי פה נכנס קצת לרעיונות שנמצאים יותר בספר יחסידס, יש ביסוד ישורים, הוא כותב את הרעיון הזה, הבעל התחילס, אומר, ברגע שהיהודי עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ומבקש, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות טוב, ויוסים בליבנו, אבוסי ואירוסי ולעשי, רצוי נלודי ובשורים, פעם אחת אפילו מהבר מצווה, ביקשת מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, קח ממני את כל התאוות האלה, את כל חמדות העולם הזה, שים אותי בין חברים טובים, במקום טוב, תכניס לי את כל התאר על הראש, אני רוצה באמת להיות טוב, תאמין לי שאני רוצה, קח אותי, תפוס אותי, ויקוחני בציציס רוישי, ושים אותי במקום טוב. עצם זה שהוא ביקש את זה, אין דבר כזה שתפילה כזאת שאדם ביקש לא תתקבל. אז למה זה לא קרה, הוקוס פוקוס הזה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לך, סליחה, לא באת פה בשביל עצמך. לא באת פה בשביל להשלים את עצמך ולצאת מפה. באת פה בשביל לתקן את העולם. האדם השלם, המתקדש בקדושת בורו, הוא מתעלה והעולם כולו מתעלה עמו. אז לכן, יפה שאתה רוצה, ביקשת, אכן תקבל. אבל בסוף המסלול. עכשיו צא למסלול. לך ביער, כל מיני דרכים, אתה תעבור מדבריות, ימים, נערות, אגמים, תטפס את האברסט ותרד לים המלח. כל המקומות אתה תהיה, תצא לחלל, יהיה מעניין. מסע שלם שיכלול הרבה הרבה דברים, אבל בסופו של תהליך אתה תקבל את מה שביקשת. כי מה שביקשת אכן תקבל. בסדר? והנקודה הזאת היא נקודה גם כן, שיש לנו בעצם היותנו בני ישראל, צאצאים של אלה שיצאו ממצרים, צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, ושל מקבלי תורה, עומדו רק ליעבור יסוף על הר סיני. עומדו רק ליעבור יסוף על הר סיני. זה דבר שאין לו תחליף ולא יכול להיות שמישהו ששייך למחלקה הזאת לא יהיה בקדושה. דויר שירשום היסטור, אמרו, כולם יש להם חלק לילה מבוא. בסדר? אפילו אלה שכתוב במשנה שאין להם חלק לילה מבוא, אומרת הגמרא בהמשך, דויר שירשום היסטור, אמרו, כולם יש להם, חוץ מבילום. בילום לא קשור לרגלי אבוי סבל הר סיני, למרות שאיכשהו ברשימה, כי הוא ביקש תומו יסנף שימו יסישורים, אז הוא קיבל, שברשימה של אלה שאין להם חלק לילה מבוא, הוא נמצא. והוא היחיד שנשאר שם. ככה צודק מסביר בפרשת בולוק. אבל כן, הוא נמצא שם, אז הוא בפרשה, שזה. אבל חוץ מנו, דויר שירשום היסטור, כולם יש להם חלק לילה מבוא. ולכן כל יהודי בעצם, מצד, ולא יפה לצרוי לאורץ, ואני יויסים בכבור, זה גם רב צדיק, בפריצה בלי נראה לי קדושים, שם בשתיק בקדושים י' א', ולא יפה לצרוי לאורץ, אין נפש יהודית שטובד, וחישב מחשבויז לבלתי יידח ממנו נידח. אז כל נשום יהודי תבוא, רק מה? התהליך של התיקון, ואנחנו כבני המלך ועבדי המלך מנסים לגלות את כבוד המלך על ידי מעשינו, מחשבותינו, דיבורינו, על ידי איך שאנחנו פועלים בחיים. לענייננו, יש לנו פה את החסר הזה, ואת החסר הזה הנפש לא תמלא. כדי לשאוף למעלה, כדי לרצות להתקרב למעלה. אפשר רחמנא ליצלן לקחת את זה למקומות אחרים, ואז מתחיל חולי הנפש. תהליך שלם של בלבולים שמובילים את הבן אדם, בואו רק נסיים פה את הלשון של זה. אני רוצה לסיים את הפרק היום, אז בואו נזדרז קצת. אמנם, חולי הנפשות, אשר לא ירגישו וחולים. אז היה לנו ארבע סוגי חולים. יש אדם שמרגיש שיש לו בעיה, והוא הולך לטפל. ואם נותנים לו תרופה, הוא הולך, וזה היה לנו בקטעים הקודמים, כן? כמו החולים הגופניים, שיודעים את חולים, הולכים לרופאים ושואלים אותם, זה היה לנו בעוד ג', ואותו דבר חולי הנפש, הם הולכים לשאול את החכמים רופאי הנפשות, ונותנים להם עיצות, יזהירו מן הרעות ההם, שיחשבו בהם שהם טובות, ירפאו בהם, והם מתרפים. מעולה. אבל יש חולי הנפשות, אשר לא ירגישו וחולים. נבח, הוא לא יודע שהוא חולה אפילו, וידמו בו שהוא בריאות, אם יצידו בריא. לצערנו, כן, אפשר לראות את זה, בן אדם שלא מודע, לא מודע לעצמו, לא קולט איך הוא נראה, בסדר? הוא מבחינתו מושלם, והוא חי באיזה סרט, כן, כמה הוא, כולם אוהבים אותו, וכולם, אבל תכלס, הוא לא שם באמת, ואדם כזה, כן, הוא ידמה שהוא בריאות, ידמה שהוא בריאות. או, יש אפשרות אחרת, ירגישו בו, זה גם דבר לא מובן, אבל יש אנשים כאלה, ירגישו בו, הוא יודע שהוא חולה ולא יתרפו. הוא לא מרפא. הוא לא הולך לטפל בעצמו, הוא לא זה. אגב, גם את זה אפשר לראות גם בחולי הגוף, לצערנו. כן, יש אנשים ש... צריך לעשות, להפסיק לעשן, לעשות דיאטה, כל מיני דברים כאלה, לקחת כדורים מסוים, לעשות פעילות גופנית. לא משנה שרופא מזהיר אותו לעשות את זה, והוא לא עושה. הוא יודע שהוא חולה, הוא יודע שחייו מתקצרים, עזוב אותי, עדיף, כל מיני שטויות ממציאים, אבל בסופו של דבר הם לא עושים את זה. אותו דבר גם יש בכל עניין נפש, בן אדם יודע שהוא בבעיה. מה זה? לא חייב להיות, לא חייב להיות. השאלה היא מה גורם לחולי הנפש הזה, אני לא יודע. אבל אומר הרמב״ם, אחריתם למה שיהיה אחרית החולה כשימשוך אחרנותו ולא יתרפש, הוא ימות בלי ספק. אומר שתי האופנים האלה, גם חולי הנפשות שלא ירגישו בחולי עם ולכן לא יתרפו, וגם אלה שירגישו ולא יתרפו. אבל לא משנה, ברגע שהוא לא מקבל טיפול, אז יקרה לו מה שקורה בחולי הגוף, ימות בלי ספק, אותו דבר גם ימות בלי ספק בחולי הנפש. זאת אומרת, הוא ירד וירד וירד, זה גלגל. איך הוא אומר, הוא מגיע להפלגות, הוא מגיע לקיצוניות. אבל, ופה הוא מגדיר סוג רביעי, שזה אנשים מסוג שונה, המרגישים. זאת אומרת, במהדורות החדשות של הזה, של השמנופרוקים, מרגישים, הם אומרים שזו מילה יוונית, זאת אומרת, תרגום הערבית, מילה יוונית, שמגדירה את האנשים האלה שרואים, הם קורא לזה תועלתניים חושניים, בסדר? אנשים שתופסים את העולם בהנאות חושניות, רק הנאות שאפשר להרגיש בחוש, הם אלה שקיימות אצלם. ודבר נוסף, הם תופסים גם את כל שאר הדברים בעולם כתועלת, תועלתניים. זאת אומרת, אני יכול להרוויח מזה או לא יכול להרוויח מזה. כאילו, אין נשגב בחיים, אין משהו שהוא רוחני שהוא מעבר, יש רק תפיסה של הנאות גשמיות בעולם הזה והכל מסתובב סביב זה. אומר המרגישים, הם נמשכים אחר הנאותיהם, זה מה שמעניין אותם. אגב, הם לא חייבים להיות עוברי עבירה, לפחות לא בשלב הראשון, כי זה רק אנשים שמחפשים ליהנות, זה הכל. אבל אצלם זה המציאות של העולם, זה מה שחשוב בעולם. אמרה בהם התורה האמיתית, מספרת דבריהם, אומר התורה שאומרת לך מה באמת קורה, היא אומרת לך שהם אומרים, כי בשרירות ליבי אלך למען שפות ערבה את הצמאה. אומר האנשים האלה, אומר מה שהם באמת אומרים לעצמם בלב, זה כי בשרירות ליבי אלך. בסדר? כשהם שומעים שיש משהו מעבר, כשהם שומעים שיש משהו אחר, לא, כי בשרירות ליבי אלך, אני אעשה מה שאני רוצה, זה השרירות ליבי. אני אעשה את מה שאני רוצה, למען שפות ערבה את הצמאה. ולמה זה למען שפות ערבה את הצמאה? רצונו לומר, אומר הרמב״ם, שהוא מכוון לרבות צמאו, בסדר? מה זה לרבות צמאו? זה בעצם למלאות את התאוות שלו, והוא מוסיף לעצמו צמא, כמו שהבנו מקודם, הגוהן, נכון? מוסיף לעצמו צמא, זה כמו ששותה מים מלוכים. על זה יש לנו כאן הדברי, מה?
הגמרא אומרת את זה על תאווה ספציפית.
אתה מתכוון הגמור בסנהדרין נון דלד, איבר קטן יש באדם. אז רשי באמת מסביר את זה שם על ספציפי, וגם כך פשט שלושנה גמור, יש מדברים של דוד ובשבע, זה גם בסנהדרין קוף זין עמד א', גם שם זה המשמעות. אבל כבר בראשונים אנחנו רואים שהם מסבירים את זה גם על אחרת, כי הבא לעקדה, בעקדה סיצחוק בפרשס טוילדויס, בשער חף דלד, הוא כותב שאיבר קטן יש באדם, מסביעו רעב, מרעיבו שבע, שנאמר כמרעיסם ויסבואו, הוא אומר זה נאמר על הלב של האדם, או על העין של האדם, שזה מרעיבו, איבר קטן יש באדם, מרעיבו שבע, מסביעו רעב. זאת אומרת, ואתה רואה גם בראשון, וכך גם משמע מהרמב״ם פה, שהוא הבין את זה, וגם ברמב״ן, משמע ככה, ברמב״ן על הפסוק הזה, של רמב״ן די מפורסם, נכון? והיה בשמוע דברי העלה הזאת, שגם שם פשס לא שנה רמב״ן, משמע שהוא לומד את זה על כל האיברים. אז רשי באמת מסביר את זה בשתי המקומות האלה לגבי העיוור קוטן לתאווה הספציפית הזאת, אבל אתה רואה בראשונים שהם הבינו את זה גם על כל שאר התאוות. הרמב״ן כותב שם, וזה באמת, נראה לי שזה רמב״ן מוכר, אבל הוא אומר, שלום יהיה לי, בשרירות ליבי אלך, כל יומי, כל חפצי אעשה, לא יובה השם סלוח לו. טוב, אגב, הוא זוכה פה לאיזה תואר מיוחד, לא יובה השם סלוח לו. זאת אומרת, לא יהיה והשם סלויח לו, יעשנה פה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם לא יהיה לו מהבו, הוא לא זוכה. אבל הוא אומר, התאווה, אומר הרמב״ן על התורה, שם בחפתת י"ח, התאווה הגוברת ומתחזקת בלב תיקרא שרירות, כלשון חכמים שריר וקיים, חזק, וכן ושרירי ויתנו. ופירוש למען שפות ערבה את עצמאה, להוסיף הסוואה עם המתאווה. זאת אומרת, הרמב״ם, איך הוא הסביר לנו, שפות ערבה מוסיף לעצמו צמא. שפות ערבה כן, שפות ערבה את הצמאה, הוא צמא ואז הוא מוסיף לעצמו עוד צמא ועוד צמא ועוד צמא. הרמב"ן מסביר את זה שנפש שבעה נקראת רבה, רבה, כן, הוא לרוויה. וריביתי נפש הכהנים דשן ועמי הטובי יסבא ובעיתה נפשם כגן רבה. המתאווה תיקרא צמאה, צמאה נפשי לאלוקים. כן, וכי גם זה צמא. אומר, והטעם, ביאור העניין, אומר הרמב"ן, כי נפש האדם הרבה, שאיננה מתאווה לדברים הרעים לה, כאשר תבוא בליבו קצת תאווה, והוא ימלא תאוותו. בסופו של מתחיל תאווה קטנה, והוא ימלא תאוותו, אז יוסיף בנפשו תאווה יתרה, זאת אומרת, עצם זה שהוא מילא את תאוותו, יוסיף בנפשו תאווה יתרה, ותהיה צמאה מאוד לדבר ההוא שאכל או שעשה יותר מבראשונה. ותתאווה עוד לדברים רעים שלא היה מתאווה להם מתחילה. כי המתאווה לזנות הנשים היפות, שיש עצוב בזה מתן, תבואו תאווה לבוא לזכור ולבאימה, וכיוצא בזה בשאר התאוות. וכעניין שהזכירו חכמים זל, מסביעו רעב, מרעיבו שבע. ואתה רואה שהרמב"ן אומר את זה מפורש, לא רק לגבי התאווה מסוימת, כמה ריסון ואיסבור, זה לגבי כל התאוות. ולכך אמר הכתוב בהולך בשרירות ליבו, שהוא, אם ימלא נפשו בתאוות השרירות והחזקות עליו אשר היא צמאה להם, יוסיף נפשו הרבה עם הצמאה, כי יתאווה ויצמא למה שהיה שבע ממנו ולאשר הצביע נפשו בו. לכן הוא אומר שורש פורה, כן, שורש פורה ראש ולענה, ותשובנה כולן צמאות. זה אומר, תאוות לא באמת יספקו את הבן אדם. עכשיו, כשהרמב"ם מדבר פה אצלנו על זה, הוא מדבר על המרגישים. בסדר? המרגישים זה אומר אנשים ששמים לעצמם מטרה בחיים, תאוות. אומר, האנשים האלה בסופו של דבר יחיו חיים מאוד אומללים. אגב, אתה יכול לראות את זה, כי היום גם אפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה, כי בוא נגיד לפני כ-60 שנה היה תנועה מסוימת בעולם שבאה והגדירה, כן, שמחפשים רק הנאות. בסדר? היה להם גם סיסמאות ופרחים ודברים ורעיונות, והם דיברו ועשו ופסטיבלים שלמים של סביב זה של הנאה ורק הנאה. ואתה מסתכל על האנשים האלה שנשארו בקו הזה, ואחד הדברים שאתה יודע שאי אפשר לסבול אותם, כן, השיר מחחש, זוק מנאף ודל גאה, מה שאתה רואה זה אפילו לא מחווה, זה מגיל, בסדר? זה כל כך, כל כך לא, כל כך גועל נפש התופעה הזאת בסופו של דבר, כי עבר מספיק שנים שתוכל לראות לאן חיים כאלה מובילים. אז היו כאלה שהיו שם תקופה ואז תפסו את עצמם ויצאו מזה, או נשאר להם איזה פינה חמה בלב כמה שנים בתור צעיר שהיה כיף, אבל בסופו של דבר אנשים שנשארו בקו כזה של הנאה ונטו הנאה, לאן הגיעו? איפה החיים שלהם התנהלו, אם הם מתנהלים בכלל? בסדר? הדברים האלה אתה רואה בדיוק את הספויסו רובו יש עצמי, זה אולי דוגמה לסוג של מרגישים. אך על שאינם מרגישים בדבר, זאת אומרת, אנשים שפה הרמב״ם חוזר באות A, לאלה שלא מודעים שיש להם, כן, בכלל בעיה, אומר, האנשים האלה, אמר שלמה המלך עליו השלום עליהם, דרך אביל ישר בעיניו. בסדר? האביל הטיפש, הוא ישר בעיניו, בעיניו הכל ישר, הכל בסדר, ושומע לעיצה חכם. אדם ששומע לעיצה של החכם, כן, הולך לרופא, הוא מתנהג בחוכמה. רוצה לומר, שומע לעצת החכם, חכם, כאילו יש פה כפלות מילה של חכם, מפני שיודיענו הדרך שהוא ישר באמת, לא אשר יחשבו הוא שהוא ישר. פה בעצם הרמב״ם, כמו שראינו שבוע שעבר, ביד, מעודד, כן, ללכת אל החכם ולשאול אותו, האם בכלל אני, זאת אומרת, דבר ראשון אבחון, ודבר שני טיפול. כי האדם בשתי הדברים עלול ליפול, לפעמים הוא לא מרגיש, ולפעמים הוא מרגיש, אבל הוא לא מרפא, לא מטפל. ופה ללכת אל החכם בשביל לדעת את שני החלקים האלה. גם לדעת איפה אני נמצא ומה המצב שלי, וגם הטיפול בדבר בעצמו.
אבחון לא סיבה?
מה?
אבחון בלי סיבה, זה גם
לא
פעם לעשות אבחון.
ללכת לחכם. זאת אומרת, שבעצם לשים את עצמך במקום שאתה... אגב, בתור בחורים בישיבה זה יותר קל, כי יש אנשי צוות, יש מי שיעיר לך אם אתה לא בסדר. עוד פעם, אני לא יודע מה, כל ישיבה אולי שונה, אבל בגדול יש מי שיעיר לך. אבל יש, אתה יכול לראות את זה באברכים קצת יותר מבוגרים, שכבר לא נמצאים במערכת שמישהו מעיר להם. ולצערי, כן, אתה רואה לפעמים אברכים, 30 פלוס, מתחילים סברות עקומות, אין מי שיעמיד אותו במקום, בסדר? אין מי שיגיד לו, הלו, מה? מה אתם דורש שטויות? באמת, וצריך מישהו שייתן לו איזה מכה בראש, כן, ויעיר אותו, איפה נרדמת, כאילו מה, אבל יותר מזה, גם להגיד לו, סליחה, תייסס מפורש במנוחס, כאילו מה, כאילו מצופה באמת שתדע משהו. פעם, בתור בחור בישיבה קטן, אלא אף אחד לא רצה לשבור אותה, אז לא צעקו עליו שהוא לא תייסס במנוחס. אגר, ישיבה גדולה, נו, מנוחס, בסדר, נחכה עם זה קצת. אבל השלב הסלם כבר אין מי שיצעק עליו, ואז הוא יכול, הוא בטוח שהוא תמיד חוכם הכי גדול בדור, ויש לו דעה על כל נושא, והמרצס לשמיים, בסדר, הבן אדם לא מתחיל להכיר את הסוגיה, כן? והוא מדבר ויש לו כבר דעות בכל עניין, ושם פשוט מה שחסר זה רבה. בסדר, סוג של מישהו שייתן לו מכה בראש ויעיר אותו. אני אומר, אני ראיתי, כן, אחד המעלות הגדולות מאוד אצל רבי שפירא ואצל יהודים גדולים כאלה, היה שהיית יכול, גם אברך מבוגר שהגיע ואמר שתגל דרך, יכל לחטוף בראש. בסדר, מה ש... רויצה לקנטר, הקיצות חבל על הזמן זה היה. אם אמרת משהו לא נכון, חטפת. והדבר הזה הוא אין כמו מעמיד בלימוד. אני מדבר כרגע בלימוד, אבל זה גם במידס. בסופו של דבר אתה צריך שיהיה מישהו שיוכל להעביר עליך ביקורת. חבר אמיתי, חבר אמיתי, זה חבר שגם יודע להעמיד אותך במקום ולהגיד לך, אח שלי, אתה בכיוון הלא נכון. אתה לוקח את עצמך למקום שהוא לא טוב לך. זה לא יוביל לך, תסתכל קדימה, תראה, אתה חולה. ונדיר לצערי שיש חברים כאלה, כולם אוהבים להיות נחמדים וכולם אוהבים להיות טובים. אבל חבר אמיתי זה מישהו שגם יכול להעמיד אותך במקום שאתה עושה טעות, ובדיוק להיות החכם הזה שבאמת מעמיד את הבן אדם ועוזר לו ומעמיד אותו בדרך נכונה. עוד פעם, אם יהיה גרם של שיפוטיות, או מקום שכאילו אני מנצל את הירידה שלך והנה, תיארת לי? בוא נספר לך מה אתה. זה ודאי שזה לא יעבוד. זה צריך להיות באמת ממקום אכפתי, כן? לתת זריקה. לתת זריקה אתה צריך דבר ראשון לבדוק שהחומר שאתה נותן הוא החומר המדויק, נכון? ולתת בטעות חומר אחר. שהכמות שאתה נותן היא מדויקת. אם תיתן למישהו קטן, כמות שחומר מדי גדולה, אין לו את הכלים לזה, זה יפרק אותו, הוא לא מסוגל לקבל את הזריקה הזאת. דבר נוסף, תנקה טוב טוב את השטח, כי אם יש שם משהו אחר מסביב, כי היום לא הלך לו טוב, כי הבנק התקשר אליו, לא יודע מה, אתה תכניס עכשיו את הזריקה הזאת, זה לא, זה התכנסו זיומים, חיידקים, זה לא טוב. ואז, כאילו, אתה בודק טוב את הכמות, זה מזריק בדיוק את החומר וסוגר. בסדר? צריך לדעת איך להעביר ביקורת, כן? צריך להיות מאוד באכפתיות, מתוך רצון באמת לעזור לבן אדם. אבל אחד הדברים שאתה רואה בחיים, כן, לאורך זמן, חסר, ממש חסר, ולכן מי שחכם מוצא לעצמו דמות שיכולה לצעוק עליו. בסדר? לתת לו באמת, אני ברוך השם זכיתי לרבע שגם צועקים עליי, בסדר? וגם צעקות קשות מאוד. ברוך השם. וזה טוב, ברור שזה טוב, כי עוד פעם, ברגע הראשון אתה נעלב, אבל זה מעמיד אותך במקום, ואתה מבין שזה לא תירוץ, ואל תמכור לי שטויות. כאילו, אל תספר לי סיפורים, לא, זה אני לא יכול, זה כאן. יש אמירות מאוד חריפות. וצריך את זה, וזה באמת מעמיד את הבן אדם, מעמיד אותו בקרן אוירו. שימו לב, בלושן הרמב״ם, כשהוא מגדיר בהלכות תלמוד, רב ותלמיד, אז רב זה מישהו שמסוגל לצעוק על התלמידים. אגב, אבא שלי, בתור רבי לתלמידים בישיבה שלו, אז הרבה פעמים הוא מדבר על הנקודה הזאת, והוא אומר, כן, רבי, תלמידים וזה, ותמיד יש בחורים אחרי השיחה הזאת, שבאים ואומרים, רבי, לי אתה יכול לזה. אני כן. הוא אומר, היום אי אפשר לצעוק על הבחורים. הוא אומר, לא, תצעק עליי, תצעק עליי. הוא אומר שבהתחלה הוא התפתה וצעק, ואומר, זה באמת נגמר לא טוב. אז הוא לא, זה, אני לא צועק, שלום. אבל מי שבאמת יכול להעמיד עצמו מול רבי, שבאמת יעמיד אותך, וכשאתה אומר סברה לא נכונה, יצעק עליך על סברה לא נכונה, ממש, מה? ממש יעמיד אותך במקום, זה ברוכה מאוד גדולה, וגם על מידס, גם על דברים, גם על התנהגויות, יכול להעמיד אותך במקום, אספר לך שאתה לא במקום טוב. בכל מקרה, זה שומע לעצת חכם, שומע לעצת חכם, חכם, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש המון דברים בהיסטוריה, שאתה יכול לראות אנשים שהיו מאוד חכמים, מאוד מאוד חכמים, ומאוד רגישים, ומוכשרים בצורה נדירה. ובצעירותם עם ישראל ציפה מהם לדברים מאוד גדולים. ובהמשך יצא הרבה כאב לב מהם. בסדר? הרבה כאב לב. והסיבות, אחד הדברים שאפשר לראות בוודאות, לא היה להם רבה. לא היה להם מישהו שהם היו מסוגלים לשמוע ממנו גערת חכם. בסדר? תיחת גערה במבין מעקות כסיל מאה, לא היה להם רבה שיתן לו באמת מילה לא במקום כשהוא אמר משהו. אז הוא נסחף עם איזו מחשבה שהייתה לו, ופיתח את זה, והגיעו למקומות שגרמו להרבה סבל לעם ישראל. והמקום הזה שבו יש מישהו, בסדר? מישהו שיכול להעמיד אותך במקום, בסדר? כשרב חיים ולושנר הגיע לגון, הוא לא היה ילד. והוא היה דוחה אותו על... טוב, לא צריך להגיע עד שם, בסדר? על דברים הרבה יותר קרובים אלינו, הרבה יותר בדורות שלנו. עוד פעם, צריך קצת לכופף את האגו, ולמצוא מישהו שבאמת רבה שייתן לך, באמת... ייתן גערה כשצריך. קיצור, יודיענו על דרך שהוא ישר באמת, לא אשר יחשבו שהוא ישר. ואמר, אומר עוד יש פסוק במשלי בי"ד, יש דרך ישר לפני איש. בן אדם הולך בדרך שבטוח לו שהיא ישרה, ואחריתה דרכי מוות. הסוף של הדרך הזאת זה דרכי מוות, ואמר עוד, בחולי הנפשות האלה, ביותם בלתי יודעים מה יוזיקם ומה יועילם, פה הוא חוזר כן, לאלה שלא יודעים, דרך רשעים באפלה לא ידעו במה יקשלו. בסדר? כשאדם לא יודע, הוא הולך וטועה בדרך, באפלה, אין לו מושג, לא ידעו במה יקשלו, הוא נכשל ולא יודע במה הוא נכשל. בסדר, יש פה שתי סוגי טעויות, כמו שהרמח"ל מעמיד בתיאור שלו על גן המבוכה. יש טעויות שהוא חושב על אדם כאילו עמוד ועל עמוד כאילו אדם, בסדר, הוא הולך בדרך ונתקע. וזה שתי טעויות שהחושך של הלילה. עכשיו, יש מעלה, כשהוא הולך ונתקע בבורות ופחתים, אז לפחות כואב לו הרגל. הוא קיבל מכה, אז הוא יודע שהוא עשה עכשיו טעות. הבעיה היא שיש לפעמים טעויות עמוקות יותר, שהן טעויות בדייס. וטעויות בדעות, שם האדם, הוא בטוח שהוא גם הכיוון הנכון, הוא עוד לוחץ על הגז. בסדר? הוא עוד דוהר קדימה, הוא מגביר מהירות, והוא לא מבין שהוא רק מתרחק יותר ויותר. ופה באמת יש את החכם, שיכול להעמיד את הבן אדם במקומו. עכשיו, אני חייב להגיד משהו. כשאנחנו נורא על חכם, זה לא חייב להיות איזה חכם הרזים, כן? איזה משהו נדיר, שאיזה חד בדורה, כן? תמיד יביא לך דוגמות מזצלים, כי על שליטס קשה לדבר, לא רוצים יותר מדי. אבל כאילו, אם הוא היה חי, החזון איש, בטח שהייתי הולך אליו, אבל היום מה אני אעשה? לא צריך את הכי גדול. צריך מישהו שמתאים לך. זאת אומרת, מישהו שיכול להבין אותך, שלא יעצור אותך. יש לפעמים שרכב, אתה יודע, איזה פורשה 2025, נתקם אחרי סוברו 92. בוא, הוא לא יועץ טוב בשבילך, הוא בכלל לא בכלים שלך. אתה צריך מישהו שמבין מה אתה, הוא יכול להדריך אותך. אז זה דבר אחד שצריך מישהו שידריך אותך, אבל יש משהו שזה דווקא היצעה של הבלטניה. הבלטניה כותב מה רוב ההתמודדויות של הבן אדם? עם הנפש הבעמית שלו. הרצונות, התאוות, החנדות, הנפש הבעמית של האדם. וכשאני בא להתייעץ עם חבר, אפילו חבר ברמה שלי, לא משהו גדול ממני, אני בא להתייעץ עם חבר, אני לא מתייעץ עם הנפש הבאמיס שלו, נכון? הנפש הבאמיס שלו אין לו שום עניין לייעץ לי. אין לנפש הבאמיס שלך שום עניין שאני יהנה משוקולד. זה בכלל לא בפרשה. הנפש הבאמיס שלך יש עניין שאתה תהנה, לא שאני יהנה. ולכן עצם זה שאני מתייעץ איתך, אפילו מישהו בגילי, מישהו צעיר ממני, לא משנה. עצם שאני מתייעץ, אני מתייעץ נפש אלוקית עם נפש אלוקית. בסדר? כי הייעוץ למישהו אחר, הנפש הבאמיס שותקת, לא מעניין אותה. הנפש הבאמיס יש לה משפט רע להגיד, אל תאכל את השוקולד, תביא לי. זה, פה זה ייגמר, אין לה משהו יותר עמוק מזה לומר. עצם זה שאתה שומע חבר ועוזר לו, זה הנפש האלוקית שלך מדברת. עצם ההתייעצות, גם אם היא לא עכשיו להתייעץ עם מישהו באמת ראשי וגדול, זקן שבחכמים או משהו כזה, עצם זה, זה כבר פותח לאדם אפשרויות. פה כן מדברים על חכם, כי אתה צריך מישהו שמכיר את הכוחות שלך. ואם זה מישהו שלא מכיר את הכוחות שלך, והוא מישהו שבאמת עלול רחמנא ליצלן להקטין אותך עוד, אתה יודע, לקצץ לך את הכנפיים, אז ברור שזה חיסרון. אבל כן, לחפש חכם, לחפש מישהו, ואפילו אם הוא לא מושלם, זה עדיין שווה את זה. עדיין שווה את זה. טוב, אך מלאכת רפואות הנפשות מסיים הרמב״ם, זה בעצם סיום פרק שלישי, וכמו שאספר בפרק הרביעי. השם יעזרנו.